אוקיי, עכשיו רבותיי, שימו לב, אנחנו אמורים השבת לקרוא את פרשת ויגש. ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, בא לי חרבך בעבדך כי חמוך כפרעו, אדוני שאל וכו' וכו'. אז באמת זה לא דבר פשוט, סוף סוף יהודה ערב את הנער, התחייב לאבא שלו לא, זה ראובן, אבל יהודה אמר וחטאתי לאבי כל הימים, כלומר יהיה מנודה בעולם הזה ובעולם הבא, כן? הוא ערב את הנער, ועכשיו מסכן, הוא רואה שהכל הולך לו, הכל נהרס לו, מה הוא יעשה? כי איך העלה אל אבי והנער איננו איתי, גם מבחינתו, גם מבחינת האבא, יוסף איננו, בנימין איננו, אז זה כבר חורבן גדול מאוד מאוד. מה צריך לעשות אדם כזה? אדם כזה, אחת מהשתיים, או הוא צריך להתחנן ולהתרפס ולבכות ככה, אולי שמה, אולי שמה דמעותיו יעורו את השליט הזה, או להשתגע, להשתגע, דיינו לצעוק טירוף, כי אין לו, הוא נמצא במצוקה, או אין דרך אחרת. והנה אנחנו רואים רבותיי נאום מאוד מהוקצע, נאום
רגשי,
לא גם רגשי, גם שכלי, גם תוקפני במידה מסוימת, גם תוקפני במידה מסוימת. כן, איך? עכשיו גמרת עלי את השיעור. תכף תראה. אכן, אז שימו לב, תראו, ויגש אליו יהודה, קודם כל הביטוי ויגש הוא כבר עוצמתי, בדיוק, הוא כבר עוצמתי, אבל המדרש קורא את הדברים ומנסה לתאר לנו כאילו זה היה ויזואלי את מה שחסר, כי המילים זה עולם דממה, אבל אתה צריך להיכנס תוכן כדי להוציא את התוכיות שיש בתוכן. ויגש אליו יהודה, לא כתוב ויבוא יהודה וידבר יהודה ויאמר יהודה, בכוונה התורה קודם כל מתארת איך הוא הגיע, ויגש. אז ויגש זה לא אדם מתחנן, כן? וזה גם לא אדם משתולל, אלא הופעה שבדיוק סמכותית משהו, סמכותית משהו, כן? ושימו לב, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני. נכון, אבל זה לא הופעה מטורפת. זו הופעה שיש בה גם לנחישות, מאיר, נמו גם איתי. אכן. כאמור רבותיי, זאת לא הופעה מתרפסת, זאת לא הופעה מטורפת, זו הופעה מאוד שקולה, מאוד שקולה, מצביעה על נחישות, על אמונה בצדקת הדרך, על ניסיון לדבר גם אל הלב וגם אל הגיון וגם אל הצדק, וגם לשדר שדרים סמויים שמשהו לא מסתדר כאן. הרי באמת בצורת ההתנהגות של יוסף אליהם הכל לא נורמלי, הכל לא נורמלי. הם מביאים כסף, הכסף מוחזר, כן? מצד אחד הוא אומר להם רגלים אתם, ומצד שני מערך אותם, מכבד אותם וכו', מטלטל אותם טלטלה מצד לצד בכוונה כדי לבחון אותם, לראות האם הם עברו את המשבר של מחירתו והגיעו לתיקון, או שמה הם עדיין נמצאים אי שם מפולגים, כל אחד מעלה רעיונות מטורפים וכל אלה, והוא ראה לפניו אחים שקולים, אחים מוחדים, אחים שקולים. כן. נכון. כן, כן, נכון, נכון. זה ברור מעל לכל ספק, הוא בחן אותם, בחן אותם, לא סתם טלטל אותם. אבל מה? מה שחשוב בעניין הזה, כאמור, כל מי שקורא, אם הוא יקרא את המדרשים, אז הוא יקבל תובנות, תובנות, ויגש אליו. המדרש מאוד מתעכב על זה, רק מה? כדרכו של המדרש, הוא מגזים, שהוא ניגש ככה וחולה לקרב, לקרב. אבל המדרשים מאזנים, כי יש דיפלומטיה, יש כן זה. אבל שימו לב, ויגש אליו יהודה ויאמר, בי אדוני, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, ואל יחר עבדך בעבדך כחמך או כפרעה. מצד אחד, נא, נא זה לשון בקשה. אבל מצד שני, ידבר. הוא לא מחכה שיקבל רשות, אלא הוא מדבר, הוא קובע עודות, הנה, נה, אבל הוא מדבר, ידבר מעבדך דבר באוזני אדוני, כן? שימו לב על השוויון באוזני אדוני. אדם שבא מלמטה כלפי מישהו, הוא לא אומר, אני מדבר לאוזניך, אלא תחנוני מדבר רע. משווה את עצמו אליו. כן? באוזני אדוני. ועל יחר אבטחה בעבדיך, שימו לב, כי חמוך כפרעו. כי חמוך כפרעו יכול להתפרש כל כך הרבה דברים מרמז הזה. כי חמוך כפרעו, תראה, אתה סמכותי כמו פרעו, ואתה יכול להחליט. לכאורה מפרגן לו. מפרגן לו. אומר לו, אדוני, אנחנו שמנו לב, זה הוא לא אומר, זה הרמזים, שאתה מיוחד, אתה לא כמו פרעו. החלת אותנו, שקטה אותנו, היית נלבב איתנו, היית ירא אלוהים. זה לא נמצא אצל מצרים. אתה זן אחר, אתה זן אחר. אבל מצד שני, אתה כאן בתפוסה התנהגות שלך כמוך כפרעו. כן? זאת אומרת, משהו מטלטל אותנו. אתה בא מדבר שאתה ירא אלוהים ושם לב שאתה כזה, ומצד שני כל הדברים מסביב כחמוכה כבר או. עכשיו שימו לב, אומרים חזל, כשהוא אומר כחמוכה כבר או, בכלל היינו פוגעים. אבל אם היינו צריכים לחם בפרעו היינו נחמים, כי הוא יריב, הוא אלילי, בכלל היינו. אבל אם אתה מתנהג ככה, אתה גוזר וגזר דינך כמו רעו, ואנחנו יודעים ללחם. אז הוא לא אומר, אבל אלה הם רמזים שיכולים להראות מתוך הנחישות שלו ומתוך הדיבור שלו, מי שחכם, יוסף הוא חכם, יכול לקלוט את הדברים האלה. חזל אומרים שברמזים האלה הוא אפילו כאילו איך קוראים, אותת שהוא מוכן אלה קרב, ומפריזים על מידותיהם שאמרו ל איך קוראים אמר לנפתלי הילה שלך, תלך כמה שווקים אש, אמר 12, אמר עליי כך וכך, אתם כל אחד אחד וכולי וכולי. חזל מגזימים מאוד בדברים האלה, אבל חכו רגע, נראה מה העניין. כבר אנחנו רואים שיהודה מבין שיש לו כאן עסק עם מישהו מיוחד במינו. הוא עוד לא יודע שזה יוסף, אבל הוא יודע
זה לא מצרי
להגיד, ולכן היה צריך לשדר לו ברמזים שגם אנחנו לא בני אדם רגילים. לנו יש אמונה, ומכוח האמונה יש לנו כוחות אדירים. אנחנו אמנם מעטים, אבל יש לנו כוחות אדירים. חזר אומרים שכאילו אמר לו, אתה יודע מה שעשינו לשכם. זאת אומרת, במילים אחרות, במילים אחרות, אם באמת האדם הזה שאכל איתנו באוכל כשר ולמצרים אוכל לא כשר, שידע להושיב אותנו כל אחד כבחורתו, אז משהו משונה. אז הוא ודאי יודע לקרוא אותנו, יודע לקרוא אותנו. אז ואז הוא כאילו משדר לו, תשמע, אנחנו יודעים גם ללחם, לא שהוא הולך באמת ללחם וכו'. חזל שוב מביאים אותנו להגזמות שהוא כאילו רתם גם נעם נעימה, ואז מטבע הדברים רואים שהוא נכון אלי קרב, ואז יוסף קורא למנשה בן שלו, אומר לו גם אתה תרתום, כי הרי הוא יהודי ידע. ואז יש כאן שפה, שפה אלמת משותפת. תראו שימו לב, כשאנחנו היינו ילדים קטנים, אז אבו מורי אבותינו היו רגילים, היו לוקחים אותנו איתם לסעודות מצווה וכו', ואנחנו ילדים, סעודות מצווה של אבותינו, איזה סדר, איזה נימוסין יש על השולחן, אבל אכילות ושתיות שהן מדודות ושקולות, והילדים מטבע הדברים זה טעים, לוקחים עוד עוד. אז איך אבא עושה הבהרר הזה, זה נקרא בהרר בתימנית, ייבש אותם. אבל יש ילדים שהתאווה גברה, זה מתחבר לפרק שלמדנו היום, שהתאווה גברה, אז גם הבהרר כבר לא עזר, אז מלמטה נוגע אחר גבסה צביטה. כן, אם זה לא עזר אז גבסה כאן. זאת אומרת, יש שפה של חברה מתורבתת, כן, של חברה מתורבתת שיודעים את העזרה, יודעים את העזרה. אז כאילו אומרים, יהודה ככה ניסה גם לדבר בנימה עזרתית בפרים, אז יוסף לא נשאר חייב. גם הוא ידע לשדר את זה, אם זה על דבנו או כל דרך אחרת, או כשהוא ראה שידבר מה עבדך כי חמור כבר או, אז זה תלוי איך אומרים חמוך כבר או, כי חמוך כבר או, או כי חמוך כבר או, זה נימה של איום. אז אומרים החזל בהגדה, קרא לגדוד מצרי, בא גדוד מצרי, הופ, זאת אומרת כאן שלב של אימות. כן, שלב של אימות. ואז בדרך של הקצנה אומרים חזל שאחד השבטים שעג שעגה כל השיניים שלהם נפלו. במילים אחרות, במילים אחרות, כאן בתוך הלבבות, בתוך הנשמות, בתוך הנשמות של יהודה ויוסף ואחים, ואחים מסביב, היו כאן בדרמה אדירה שהיא לא דרמה רגילה. זה היה לקראת עימות שמאוד מאוד 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 מושכל, כי מדובר כאן באחים, באחים. אבל אז רבותיי, יהודה מתגלה בכושרו, יהודה מתגלה בכושרו המנהיגותי. הוא קשר רבותיי במחירת יוסף, גילה מנהיגות, אבל מנהיגות צולעת. אילו היה שם מתנהג כמנהיג מושלם, לא היו מוכרים אותו. אבל כאן כשהוא כבר הגיע אל הדרגה הזו שמסוכן מאוד מאוד, כן, אני עדיין בשיעור, כן, אז איך קוראים, אז כאן כבר היה או אין דרך ביניים. ואז הוא מתגלה בכושר המנהיגותי. לכן חזל במדרשים האלה שמעבים ומפריזים בעצם רוצים כבר לסלול את הדרך להראות מי המנהיג. יוסף הוא המנהיג הראשוני של עם בדרך, עם שעוד לא מאורגן. יהודה אמור להיות המנהיג של העם כעם, להכניס את העם לארץ, לבנות הארץ, מלכות בדוד, מלכות בדוד. ולכן רבותיי סוגרים מעגל, שימו לב, בפרק מנבב ובאותה פרשה, ואת יהודה שלח להורות לפניו גושן. כן? אמר לו אביו, אדוני, לך ותפתח בית מדרש, אנחנו לחברה צריכה לתארגן בחברה יהודית, יהודית. אומרים חזל, אומרים חזל במדרש, אתה עכשיו ממונה, אתה הבאת אותם, אני לא יודע אם כבר יעקב ידע את כל הסיפור, כן? את כל הסיפור של המחירה, אבל ודאי ודאי הוא ידע את הסיפור של ויגש, כי הרי אחרי ויגש, ואז כבר יוסף נשבר, ואמר לכו ותביאו וכולי וכולי, ואז ודאי הם ספרו לו, תשמע, היה כך וכך, מאבק לא פשוט, ויגש יהודה. אמר לו אבא שלו, כעת גילית את כושר מנהיגותך, אתה הבאת אותנו למצרים, אתה צריך לשמור אותנו במצרים על יהודינו, ואתה אמור להוציא אותנו ממצרים, וגם להכניס אותנו לארץ. כלומר, כאן אנחנו רואים שויגש ואת את יהודה שלח לפניו גושנה, מטרת המדרשים והפסוקים האלה להראות את המנהיג בדרך, שזה יהודה, שיוסף נשלח מאת השם כמנהיג ראשוני, כי עדיין העם הוא גרעין לאומי בדרך תבותו הראשונה, אבל מי שאמור להנהיג את העם, מי שאמור להנהיג את העם כעם, זה יהודה. ברור? זה
בעצם מצרים שונים, זה משה משבט לוי.
מה מה?
משה משבט לוי כשהוא הנהיג את העם ביציאת מצרים.
זה מנהיג רוחני.
רגע, יוסף היה משבט יהודה?
לא, משבט יוסף.
משבט יוסף.
אפרים, אפרים. כן, עדיין. רק רגע, רק רגע, רק רגע. כן.
אז זה מסתדר במדרש שיהודה כאילו היה נספח במדבר, התגלגל עם האשמות שמשה רבנו התפלל, כאילו היה שלא
נשאר. ובכן, ובכן ככה. רק רגע. חזל דרכם לבוא להתריע את בני האדם מפני דפוסי התנהגות קיצוניים. מה אמר יהודה לאביו? וחטאתי לאבי כל הימים, אם אני לא אעלה את הנער, וחטאתי לאבי כל הימים. וחז"ל אומרים, חטאתי לאבי כל הימים. איך זה כל הימים? יש יום, הוא העולם הזה, יש עוד יום, שהוא העולם הבא. כלומר, כאילו הוא יהיה מנודה בעולם הזה ובעולם הבא. עכשיו, חז"ל לא רוצים שבני אדם יהיו פזיזים ויקבלו על עצמם אורחות חיים קיצוניות, מנדה את עצמו בעולם הזה, בעולם הבא. האדם צריך להשתמש בנדרים ובדברים האלה בצורה שקולה לעניינים מסוימים, אבל לא בצורה מופרזת. ניצלו חזר את הביטוי הזה, ואז אמרו את האגדה שכאילו עצמותיו היו מתגלגלים, כי ביטוי לעצמו שכשאדם אומר את הדברים האלה, אפילו שזה אמת, ואפילו שברוך השם החזיר את יוסף, מוכרח שידבק בו משהו. משל למה הדבר דומה? אדם בא ואומר, הלוואי שעמות, הלוואי שעמות. חז"ל אומרים, אתה פותח פיך לשטן. וכי מה, על ידי שאדם אומר דבר כזה, אז הוא כבר ימות? אלא אסור לאדם לדבר בלשון כזו. אסור לאדם לקבל על עצמו נידויים, חרמות, שבועות. כל מה שפחות צריך להתנהג בתפוסי התנהגות נורמטיביים. אז ניצלו את יהודה שאמר וחטאתי לאבי כל הימים, וקבעו, יצרו אגדה שכאילו עצמותיו מתגלגלים, כדי להרתיע את הבני אדם לא להתנהג בתפוסי התנהגות קיצוניים כאלה. אפילו שהם באות מדרכי הריפוי של הנפש, גם בדרכי ריפוי הנפש לא צריכים להיות קיצוניים. ברור?